אנחנו לומדים היום את הפתיחה, נעזור לנו קצת, נראה כמה נספיק. הרמב״ם, בפתיחה, אתה אדוני אלינו מלכנו, מספר לנו שהספר הזה נכתב לנבוכים. עובדה שהרמב״ם קרב לספר מורה נבוכים, היוותה מאז ומתמיד אחד התירוצים לבעיות שהיו לכל מיני יהודים עם הספר, שבו הם טענו שהרמב״ם כתב את ספרו רק בשביל אנשים שהיה להם בעיה ספציפית באמונה, נבוכים כאלה, ספר בדיעבדי בתוך העניין. שמעתם? שמעתם אי פעם עםכם את האמירה הזאת שזה ספר שנכתב לנבוכים מאוד מאוד מסוימים, היו אנשים עם בעיה, אז הרמב״ם כתב להם ספר. אבל אתם, שאתם פה, אני לא יודע כמה אנשים פה נבוכים, גם חלק מהאנשים פה נבוכים, לא בטוח שבאותם נבוכויות, בטח לא מה שמטריד אתכם בחיים, זה איך מסתדרים עם הפילוסופיה האריסטוטלית. אני משער שלא זאת תהיה בעיה שמדירה שינה בעולם הדתי מעיני רוב היושבים פה, ולכן אין טעם ללמוד את הספר מורה נבוכים היום. זאת אומרת, הרמב״ם היה אומר לא ללמוד אותו. כל מה שקורה את ההקדמה, נראה לי שמבין באופן פשוט שלא זה מה שכתוב בעניין. הרמב״ם מתאר את העובדה שיש בדורו אנשים כאלה שהם נמצאים במבוכה. ולמה הם נמצאים במבוכה? בגלל שכשהם מנסים להבין את התורה, הם מרגישים שיש פער בין מה שכתוב בתורה לבין מה שהם לומדים בשכל, בעיקר מהפילוסופיה. במדעי הפילוסופיה הם לומדים כל מיני דברים, והם מרגישים בסופו של דבר שנוצר פער בלתי נסבל. פער בלתי נסבל, אומר את זה כך, בין המסורת לבין ההבנה השכלית שיש להם. יש פער מאוד מאוד גדול בין שני הדברים. כשהם קוראים את פשטי המקראות או את דברי חז"ל, הם מרגישים קושי מאוד מאוד גדול עם העניין הזה. האמת היא שחייבים לומר ברמה זו או אחרת, נראה לי שגם אנשים מודרניים מרגישים את הקושי הזה, נכון? הרבה יהודים מודרניים שאני מכיר, שבת סיפרה לי אחת ממתפללות בית הכנסת אצלנו, שאחרי הרבה שנים שבהם היא לא הייתה בבית כנסת ולא שמעה פרשת שבוע, כי הילדים שלה היו בגילאים שהיא לא הגיעה איתם, הילדים שלה קצת גדלו והיא מגיעה לבית כנסת, וממש קשה לה עם פרשת שבוע, ככה היא אמרה, בחורה מאוד דוסית. ממש ממש קשה לה, כל מיני סוכלים את זה, הורגים את זה, עושים כל מיני דברים כאלה, הם ממש לא פשוטים בעולם שלה. בתוך העניין, יש לי פעם סיפרה לי שהיא לימדה כיתה נמוכה, אז לימדה מאוד יומת, ילדים שאלו את כל מיני שאלות, שאלה קשה לענות עליהם, שהיא, מה היא רגילה לעשות, אשתי, או מה אנחנו רגילים כולנו לעשות? אנחנו קוראים ולמדנו, יש לנו איזה מנגנון שלימד אותנו לא להחליק, נכון? חלק מהדברים. לפעמים נראה לי שזה חלק מהפעילויות. ניתן עוד דוגמה שקשורה לדברי חז"ל. הבן שלי, החמוד, קוראים אצלנו בבית כנסת, ילדים קוראים את הפעמים מדליקים, פרק פעמים מדליקים בכל. אחרי הפעם הראשונה שהוא קרא את זה לפני כל בית הכנסת, שסיימנו את התפילה ואמרתי לו שבת שלום, יישר כוח על הקריאה, אמר לי תודה רבה, ואז הוא אמר, אמא בטח מאוד נזרה, בנידה, בחלה ובהדלקת הנר. אמרתי לו, למה? אמרה, ילדה שבעה ילדים, והיא חיה. שזה כאילו, שומעת המשפט הזה, פתאום חשבתי, מה קורה בית כנסת שבו יש איזו יולדת שמתה, לצורך העניין, היום ממשיכים לקרוא את במה מדליקים? נראה לי שהתשובה היא שכן, כי גם אנחנו, אני שוב אומר, הרמב״ם פה מתאר מבוכה, שהרבה מאוד פעמים נראה לי שהפתרון של רבים האנשים הדתיים, שיש להם מבוכה כזאת, היא לחיות בשתי, נכון? בשני מקומות, או טיפה מוצאת, לא לשים לב, כאילו כל מיני פרטים בתוך העולם, או הזה שלא מצלחן בינינו. הרמב״ם מתאר פה מישהו, עוד מעט ניגע בזה, שיש לו מבוכה גדולה בגלל העובדה הזאת. הוא מרגיש מצד אחד שהוא רואה דברים, או בפסוקים, או בדברי חז"ל, שמלמדים אותו סוג מסוים של אמירה, זו האמירה המסורתית שנמצאת בעולם, ומאידך, מהצד השני, הוא פוגש דברים בעולמו השכלי שלא מתאימים. הוא נמצא בפני המבוכה הזאת. כבר חייבים לומר, זה ברור, שהרמב״ם לא חשב שהנבוך הזה הוא אדם בעייתי. זאת אומרת, ברור שהרמב״ם, אנחנו ראינו במכתב לתלמיד שלו, נכון? בשבוע שעבר קראנו את המכתב לתלמיד. כתב לתלמיד מאוד ברור שהרמב״ם מחפש תלמיד כזה. הוא שמח שהגיע לידיו תלמיד כזה, שמצד אחד מאוד מאוד מחפש את החוכמה, וברור, מצד שני גם, חייבים לומר את זה, שברור שהוא גם מאוד שמח שיש לו נאמנות גדולה למסורת. זאת אומרת, העובדה שיש בן אדם שהגיע למבוכה הזאת, בתוך עולמו של הרמב״ם, הוא לא מישהו שהתחושה הבסיסית של הרמב״ם כלפיו היא, כמו שציטטנו בהתחלה, של איזשהו מישהו ש... מה לעשות, נקלע כאן לעולם, לעולם מאוד מאוד, איך לומר את זה, בדיעבדי, היה עדיף שהוא יחזיק באמונתו התמימה המסורתית והפשוטה. ברור שהרמב״ם, כשהוא פוגש מישהו שמראה לו על חוכמות ומראה לו על דברים כאלה, הוא מקרב אותו כי הוא מקווה שהוא פגש כאן תלמיד שנמצא בחוכמה. ברור לכולנו, אני משער, שאם היה מתברר לו שאותו תלמיד זרק מאחורי גבו את עולם המסורת, גם הרמב״ם לא היה שמח על העניין. הרמב״ם מחפש אנשים, כאילו במובן הזה, זה השיא של העולם הדתי, אנשים כאלה שיש להם את שני הדברים. מצד אחד, הם חיים בעולם פילוסופי, מתקדם מאוד, מפעילים מאוד מאוד את שכלם ברמה הכי גבוהה, וזה מביא אותם לכל מיני תוצאות הבנתיות ורוחניות מסוג אחד. מצד שני, יש להם את עולם המסורת. מיד אנחנו, הרמב״ם אפילו אומר תוך כדי, כשהוא מתאר את הפתרונות האפשריים, הוא מתאר שחלק מהאנשים בגלל המבוכה הזאת, מה הם עושים, מפסיקים להאמין במסורת, הם זלזלים בה. הוא אומר, אבל יש גם כאלה, אני קורא ברב קפח בעמוד ה', או שיעמוד כפי, לקראת סוף הפסקה השנייה, או שיעמוד כפי מה שהבין מהם, ולא יימשך אחר שכלו, ונמצא שפנה אחור משכלו ופרש ממנו. זאת אומרת, יש גם אנשים שמה שהם בחרו, מסיבות רציניות, דתיות, עמוקות, לפרוש מהשכל, להגיד, טוב, אז מה שהבנתי בשכל כנראה לא נכון, או צריך לא להתעסק איתו, זה לא טוב להתעסק בשכל, הוא פורש מהשכל, אבל הוא מוסיף עוד משפט, ויחשוב עם זאת שהוא הביא על עצמו נזק והפסד בדתו. זאת אומרת, יחד עם זה, לאדם הזה מאוד ברור, שמה? שהוא בכל זאת הפסיד משהו בעולם הדת. זאת אומרת, זה שהוא לא פועל עם השכל כמו שצריך, זה הפסד בעולם הדת. ולכן אומר הרמב״ם, בזה אני אעסוק בספר. אני אעסוק באנשים שהגיעו למבוכה הזאת בגלל התנגשות בין מסורת לבין קדמה, אבל קדמה לא בהקשר נגיד הטכנולוגי, אלא בהקשר השכלי. את זה אני אנסה לכתור. זאת תהיה מטרת הספר הזה. איך הוא יפתור את זה? בגדול, כשהרמב״ם אומר לנו איך הוא יפתור, מה הוא יעשה? בגדול, בגדול, מה שהרמב״ם מכריז בפתיחה, זה נראה שבעיקר באיזה משני הצדדים הוא יטפל. האם הוא יטפל יותר בשכל, או יטפל יותר במסורת? נראה שהוא יטפל במסורת, נכון? זאת אומרת, אם הוא יעשה שינויים, זה שינויים במסורת. אנחנו נראה, ככל שנתקדם, שזה לא לגמרי מדויק. זאת אומרת, שיש כל מיני מקומות שבהם הרמב״ם גם ישאל את השאלות השכליות מכיוון שונה. מה הוא יעשה למסורת? הוא יסביר אותה באופן טיפה שונה, כי הרבה מאוד מהדברים שנאמרו בשכל, אומר הרמב״ם, ספר הזה יעסוק בשמות מושאלים, בשמות מסופקים, בכל מיני מילים שאנשים הבינו לא נכון וצריך להבין אותם, לא במשמעות, נגיד, הפשוטה והיומיומית שלהם. אנחנו נפגוש, נגיד, אנחנו לא נפגוש כרגע, אבל כל מי שלרגע יציץ על המילון שהרמב״ם עושה ב... 50 הפרקים הראשונים שמורה נבוכים, יפגוש כל מיני מילים כאלה. אם כתוב שהשם ירד על הר סיני, יגיד הרמב״ם, צריך להבין את המילה ירד, לא בתור שהוא היה למעלה והוא פתאום ככה, לא יודע, ירד בסולם, לא מה שהקדוש ברוך הוא עשה. את המילה ירד צריך להבין אחרת. לא נסביר כרגע איך צריך להבין, אבל צריך להבין אחרת לפי משמעות מושאלת, כמו שהשפה משתמשת בה. ודבר שני, לגבי דברי חז"ל, מה צריך לעשות? להבין שהם משלים, נסביר אותם כמשלים. עיקר הטיפול שהרמב"ם מתאר הוא התיאור הזה. וזה ישר מעורר את השאלה המתבקשת כמעט מאליה. למה זה כך? זאת אומרת, למה המסורת היא כזאת? למה המסורת מדברת בשפה שהיא שפה שונה מאשר השפה, איך אני אגדיר את זה? הנכונה? שבה היה צריך לדבר? למה התורה כותבת שהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני? מה היה צריך להיות כתוב? היה צריך להיות כתוב משהו אחר, שזה, שהסיבות המתאימות לקיום מעמד הר סיני התקיימו נגיד במלואם, בהנחה נגיד שזה אחד הפירושים שהרמב"ם הציע לירד על הר סיני, הפך את המעמד הזה למעמד יציב שסיבותיו התקיימו לאורך כל הדורות. נגיד כל מיני פירושים כאלה שהם יותר מתאימים לפירוש לרמב"ם. למה לא כך כתוב בתורה שלנו? התשובה הזאת תענה בכל מיני מקומות מורה נבוכים, חלק ממנה כבר מתחיל בעצם בפרק הזה. בפרק הזה, תוך כדי הדברים, אנחנו גם נמצא התחלה של תשובה לשאלה הזאת. נשאל אותה לרגע בעולם שלנו. בעולם שלנו, ברור גם בעולם שלנו, זה ברור, אני חושב, לכל אחד שנמצא בתוך עולם דתי, שיש פער הרבה מאוד פעמים בין השפה המסורתית המאוד מאוד חזקה, שיש בה איזה משהו שברור לכולנו שהוא מוסיף כנראה משהו בתוך העולם הדתי, לבין הרבה פעמים הבנות דתיות קצת יותר מתוחכמות, נכונות, מדויקות, שהרבה פעמים מעבדות את זה, טיפה אולי נבין מתוך הדברים. זו הנקודה הראשונה שיש בה הבטיחה. בסדר, עד לכאן? הרמב״ם אומר לנו, ממשיך ואומר, שהוא מנסה קצת להסביר למה למה גם חז"ל נראים ככה, אבל בהרבה מאוד פעמים משתמשים במשלים או ברמזים, אבל תוך כדי הוא מסביר גם שהוא יעשה כך. זאת אומרת, אם מישהו מצפה כשהוא מגיע לספר מורה נבוכים שמישהו סוף סוף יסביר לו את כל הדברים שנמצאים בדברי חז"ל ובפסוקים, הוא יוכל להבין את הדברים ככה בצורה מאוד מאוד פשוטה, אומר הרמב״ם, גם אני לא אעשה את זה. גם אני לא מתכנן בתוך הספר הזה פשוט לכתוב את כל המחשבות הנכונות, את סודות התורה, בצורה בהירה וברורה. למה אני לא אעשה את זה? הרמב״ם אומר, מה אני כן אעשה? איך זה, הרי הרמב״ם לא משתמש בספר הזה בהרבה משלים, אבל מה שהוא עושה, ואנחנו נראה את זה, זה מאוד מאוד חזק, העשייה הזאת, אנחנו נראה דוגמאות לזה כבר היום. הרמב״ם בהרבה מאוד מקומות זורק רמז, הוא הרבה מאוד פעמים אומר אמירה שהיא משמעותית לגבי נושא מסוים בתוך הפרק, למרות שזה לא הנושא של הפרק, הנושא של הפרק הוא אחר, ותוך כדי נכנס איזשהו משהו שאמור לתת לנו איזשהו רמז להמשך, איזשהו מקום להמשך. צריך ללמוד את כל הפרקים בשביל להבין את הספר הזה, אומר לנו הרמב״ם. למה? אומר הרמב״ם, בואו אני אשאל אתכם, למה כדאי לעשות הכל במשלים ורמזים ולא להגיד את הדברים על השולחן? בואו אני אשאל פה מהמורה נבוכים. מורה נבוכים, כאילו הסיבה הכי גלויה, הכי פשוטה היא שיש כאלה, קודם כל המון, נתחיל מהסיבה הזאת ברשותכם, יש המון, יש אנשים שזה לא מתאים להם. עדיין הביטוי הזה הוא ביטוי שלא בהיר לי עד הסוף. מה זאת אומרת זה לא מתאים להם? מה יקרה? נגיד יסבירו, יהיה כתוב בתורה דברים באופן יותר מופשט ולא גשמי. או יהיה כתוב דברים באופן יותר פילוסופי לצורך העניין. כל מיני דברים. מה היה קורה? מה היה קורה להמון? אז ההמון פשוט, מה היה קורה? הוא לא היה מבין. אז מה היה נזק? הרי הדברים שההמון מבין היום, מה הבעיה בהם? שהם מוגשמים, הם לא נכונים, הם לא האמת. בסדר, אז השאלה הזאת כבר היא שאלה שנצטרך גם אותה לפתור, נכון? בהמשך. זאת אומרת, מה העניין? יש אנשים שלא יבינו, מה הייתה צריכה להיות התשובה לגבי זה? בסדר, שלא הבינו, בעיה שלהם. אני ארוויח אולי עוד כמה שיבינו את זה נכון, כי אני אתבטא נכון, ויהיו כאלה שמה יקרה להם? אם לא יבינו, אז הם לא יבינו. אז השאלה הזאת נשארת לנו להמשך, מה לעשות עם זה. אבל קודם כל אנחנו מבינים שיש כאן עניין להסתיר מההמון. ההמון עלול לקרוא כל מיני דברים כאלה ולהרגיש שאמרתי דברים מאוד מאוד משונים על העולם הדתי, ולכן אני כותב, לא רק אני, החז"ל, התורה, כולם כותבים את הדברים האלוקיים, באיזה אופן? באופן שהוא מוסתר, באופן שכשאדם המוני יקרא את הדבר הזה, מה הוא ירגיש? הוא ירגיש שבנתי, הוא לא ישים לב שיש כאן איזה סוד, ויגיד, הכל היה מובן, הכל היה טוב, הכל היה נחמד, ולמי שזה מתאים, נתתי פה רמז להמשיך הלאה. לכן קודם כל יש כאן מטרת הסתרה מאוד מאוד ברורה. אני רוצה להסתיר את זה מאנשים. אבל הרמב״ם לא מסתפק בהסבר של ההסתרה. הוא ישר מספר לנו שככה זה. זאת אומרת, זה לא רק שאני רוצה להסתיר, אלא בהרבה מובנים אין לי ברירה. אי אפשר לכתוב אחרת. כמו שאומר הרמב״ם, למשל, בעמוד ו', כי מטרתי שיהיו מושגי האמת נוצצים מתוכם ושוב נעלמים, כדי שלא יהיה נגד המטרה האלוהית, שזה לא יפעל נגד הקדוש ברוך הוא, שלא ייתכן לעשות נגדו. שעשה את מושגי האמת השייכים להשגתו נסתרים מהמון בני אדם. ואת הקדוש ברוך הוא, אני אעשה את זה ככה. למה אני אעשה את זה כך? גם הייתי רוצה לעשות אחרת, לא הייתי יכול. כי זה מתאים למטרה האלוהית שעושה את זה בכוונה. זאת אומרת, יש משהו כזה שהוא מכוון. הקדוש ברוך הוא עשה את הדברים האלוקיים, שגם אם אדם רוצה להגיד אותם בצורה הטובה ביותר, מה יקרה להם? הם יעלמו. הרמב"ם במקום אחר, בכתיבה הפילוסופית של העת העתיקה, יש שני סוגים באמת של כתיבה. יש כתיבה של סוקרטס, שכתב דיאלוגים, שהדיאלוגים האלה יש בהם המון משלים, והמון, וזה הכל התרחשות כזאת, מאוד דומה למשלים. לעומת אריסטו, שאיך כתב? יש קורא פה פעם משהו של אריסטו? מי שקורא את אריסטו, אריסטו כותב ספר מאוד מאוד ברור, מאוד בהיר, מנסה להיות מאוד בהיר, אבל בניגוד לסוקרטס שאפשר לקרוא אותו ולהבין משהו, שקוראים את אריסטו ממש ממש קשה להבין מה הוא רוצה להגיד, כתוב בקיצור מאוד גדול, ואומר הרמב״ם, תראו, אפילו כשרוצים לכתוב את זה כאילו מאוד בהיר, מה קורה? זה יוצא בקיצור מדי, וזה יוצא לא מובן, ויש משהו כזה, ככה זה עובד, כנראה למה? אומר הרמב״ם, כי הקדוש ברוך הוא דרך טבע העולם רוצה קודם כל למי להסתיר, פה אומר להסתיר, מהמון. זאת אומרת, א', אני עושה את זה כי להסתיר מהמון זה דבר כנראה ראוי ונכון, אבל לא רק שזה ראוי ונכון להסתיר מהמון, גם הקדוש ברוך הוא עשה את זה ככה שאין ברירה. לא עובד, אם אני רוצה, מסביר הרמב״ם יותר מזה. אומר הרמב״ם, תדעו לכם, גם אצל בן אדם שכבר למד את הדברים האלה, זה ככה. זאת אומרת, כשאני למדתי, אם אני למדתי משהו ממעשה בראשית ומעשה בתקווה, ואני עכשיו רוצה לחזור אליו שוב פעם, גם הוא לא ברור ובהיר לי כמו כשלמדתי אותו. זה המצב. בכל מדע אחר, אם אני למדתי לצורך העניין מתמטיקה, למדתי פיזיקה, יש דברים שהיו לי מאוד מאוד קשים בלימוד של מתמטיקה ופיזיקה. כל מי שלמד יודע שהרבה מאוד מהדברים מאוד מאוד מסובכים ללימוד. אבל אחרי שלמדתי אותם, תרגלתי אותם והבנתי אותם, יש שלב שבו אפילו אם יעירו אותי באמצע הלילה אני אדע לעשות. אפילו לא אם יעירו אותי באמצע הלילה אני אדע לעשות. אני זקוק לאיזה דקה, שתיים, אני זוכר, רגע, עושים ככה, עושים ככה, עושים ככה, זה מסתדר. זה אפשרי, נכון? בדברים שלמדתי, בדרך כלל אני כבר יודע אותם, לפעמים אני אשכח. אבל אם מישהו לימד אותי, למדתי לבגרות מתמטיקה ופיזיקה בצורה טובה, ועכשיו אני אגיע לבחינה במתמטיקה ופיזיקה בבגרות, או באוניברסיטה, וישאלו אותי, ואני אגיד, תקשיבו, אני צריך איזה שעה, שעתיים עכשיו כדי להיכנס לזה, למקום הזה. אני צריך זמן. אני לא שם. תסתכלו עליי, נכון? זה מאוד משונה. למדת, אתה יודע את החומר. בטח אם עכשיו, בדיוק אם עכשיו, בשעות האחרונות, התכוננת אליו ולמדת אותו כמו שצריך, בימים האחרונים, אתה תדע. חומר פשוט של ידע הוא משהו שאם למדתי אותו, אז אני יודע אותו. לא צריכה להיות בעיה. מדעי האלוקות, אומר הרמב״ם, הם שונים במהותם. גם אם למדתי אותם והבנתי אותם לגמרי לגמרי כמו שצריך, הרבה מאוד פעמים כשאני יבוא אליי מישהו ויגיד, מה למדת אתמול? מה הבנת? אז קודם כל יש את הבעיה להעביר לאחר. אבל הרבה מאוד פעמים גם כשאני רוצה להעביר לעצמי, אני חוזר, אני חוזר פתאום לאותו דבר שלמדתי ואני מסתכל עליו ואני אני אומר, אני לא יודע להגיד אותו עכשיו. אני לא יודע. עכשיו, מה זאת אומרת אני לא יודע? זה לא שאני פתאום עומד, רגע, אני לא מבין אותו. זה לא כמו בעיה פיזיקלית, שהבעיה שלי, שאני לא יודע איך זה מסתדר. אלא פתאום המושג הזה נראה לי, הוא לא, אתם מבינים? הוא לא מובן. הוא לא בהיר. אני זקוק הרבה מאוד פעמים להרבה זמן, או מחשבה, או מקום כדי להיכנס. המושגים האלה הם חמקמקים בהקשר הזה. אחד, נדמה לי, התחושות המאוד חזקות בשיעור אמונה טוב, הייתה בשיעור אמונה טוב ורציני, הרבה מאוד פעמים, ואתה יוצא מהשיעור ואתה מתלהב מאוד, ואתה אומר, השיעור מאוד מאוד טוב. ואז מישהו שואל אותך, מה היה בשיעור? תגיד לי, מה היה? ואתה כאילו אומר לו, אומר, זהו, כאילו, מה התלהבת? זה משפט ברור, כולנו מכירים אותו, כולנו יודעים אותו. זה לא שמה שהוא עשה פתאום עכשיו זה שהוא עשה איזה נס חדש, איזה משהו שלא הכרנו עד היום. אתה אומר, לא יודע, בשיעור, לי פתאום זה עיר, זה משהו שאולי אני כאילו יודע אותו, אבל עכשיו הבנתי אותו באמת, עד עכשיו לא הבנתי, עכשיו אני מבין אותו לעומק. זה כאילו את אותו מושג, אני פתאום מבין אותו לחלוטין. יש משהו במושגים האלה שהם חמקמקים, נעלמים. זכות שרב בלומצווייג, אני הרבה פעמים מרגיש ככה, שהוא דיבר שעה ומשהו, כשאני שואל את עצמי בסוף, רגע, מה הוא אמר? אני לא בטוח שאני יכול עכשיו, בטח לא למחרת, להגיד, זה מה שהיה שם. זה לא לגמרי בעיר. הוא אומר, הרמב״ם נותן פה משל בעניין הזה, שהוא משל מאוד מאוד מעניין, משל של הברק. משל הברק אומר, הוא הרבה הרבה יותר חזקה, עוד יותר חזקה ממה שתארתי עד עכשיו, הוא מתאר את רגעי ההבנה כרגעי השראה. נכון? זה רגעים שצומחים בהקשר הזה, במובן מסוים, מבחוץ. אני צריך עוד להבין את האמירה הזאת שזה מבחוץ, בצורה יותר עמוקה. אבל יש כאן איזה רגע שמאיפה הוא הגיע, הוא לא נמצא איתי באותו רגע, אני יכול פשוט להפעיל אותו. אלא היה ברק אתמול, היה איזה רגע שפתאום קרה משהו, והבנתי את הדבר כמו ברק, כאילו פתאום היה איזה הערה, נכון? לברק מתאימה למילה הערה, הגיע לי איזה הערה מאוד מאוד גדולה, תפסתי את הדבר אחרת, ומעכשיו, זה לא שאני באפלה כמו מקודם, אני שונה ממי שלא עיר לו ברק. ומה אני שונה ממי שלא עיר לו ברק? למה אני שונה? אני זוכר, יש לי זיכרון, יש לי איזה... אני יודע, כיוון שעיר לי הברק, אני יודע שלי שם. אבל האם אני עכשיו כמו כשהיה לי ברק? לא. אני לא נמצא במקום הזה, הוא יסיק להעיר לי. הוא יסיק להעיר לי. יש אנשים שהברק מעיר עליו הרבה, יש כאלה שהברק עיר להם פעם אחת. זו הנבואה כמובן שהרמב"ם רומז עליה. יש אנשים ש... שלא זוכים לנבואה, אלא מה שהם זוכים זה לעצמים מהירים, הרבה הרבה יותר נמוכים מאשר הנבואה, לצערנו, אנחנו נמצאים שם, ויש, לא, אני מקווה שאנחנו נמצאים שם, כי יש אנשים שגם נמצאים בחושך כל החיים שלהם, ששום דבר לא עיר להם אף פעם, בשום דרך שהיא. אבל הדברים הם מהירים, זה דבר נורא משונה, נכון? מהירים לרגע, והוא צודק הרמב״ם גם, הם מהירים לרגע, ואז הם נעלמים. כשהרמב״ם רוצה להסביר את זה, הוא אומר משפט מדהים, ואף גם אותו האור המועט הזורח עלינו אינו תמידי, אלא נוצץ ונעלם כאילו הוא לאט החרב המתהפכת. נכון? המשפט הזה אין לו משמעות. אין לו משמעות. מה זאת אומרת הוא נוצץ כמו לאט החרב המתהפכת? האם לאט החרב המתהפכת היא נוצצת ונעלמת? מה הרמב״ם רוצה להגיד לנו בלאט החרב המתהפכת?
סוד שמות.
מה?
סוד שמות.
מה?
שגן עדן, זה כאילו...
אוקיי, אבל כמובן יותר מזה הוא רוצה להגיד לנו, הוא מפרש לנו את דברי התורה. כשהקדוש ברוך הוא שם את לאט החרב המתהפכת על גן עדן, מה בעצם הקדוש ברוך הוא עשה? הוא גרם לזה, זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה בסילוק של האדם מגן עדן, שההשגות השכליות יפסיקו להיות אצל האדם בכיס. יש פער תמידי בין המקום שאני נמצא בכוח, לעומת ההשגות השכליות, לבין המקום שאני נמצא בפועל. אני יכול להשיג לרגע את ההשגות השכליות, הם לא יהפכו להיות אצלי כל הזמן. הם לא שלי. בניגוד להרבה השגות נמוכות יותר, לרכב על אופניים, אפילו לדעת מתמטיקה, שבהם, אם יש לי אותם, הם אצלי תמיד בפועל, אולי לא תמיד אני עוסק בהם, אבל ההשגות הן מונחות אצלי, הפער שיש בין החומריות של האדם לרוחניות שלו, שנגזרה על האדם, שימו לב, בעקבות חטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון יכחב בספרנו הרבה מאוד, בעקבות הרמב״ם. כבר פה מספר לנו הרמב״ם שזה העונש, לפחות חלק מהעונש, על חטא אדם הראשון. חלק מהעונש על חטא אדם הראשון הוא מניעת ההשגות השכליות. העובדה שהאדם לא יהיה כל הזמן בהשגה השכלית בהירה וברורה, אלא שההשגה השכלית הזאת הוא משהו שהוא יצטרך להתאמץ אליו והוא יעלה ממנו, זה חלק מתוצאות החטא. כנראה שלפני החטא האדם היה מסוגל להשיג את ההשגות האלה בלי שהם יעלמו ממנו. אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא עשה, זה הוא שם את חרב הלהט המתהפכת, שבדיוק גורמת לאדם את הדבר הזה, גורמת לו לרגע אחד להבין, ושמיד ההבנה הזאת מה יקרה לה היא תתהפך. זו המילה המתאימה פה, היא תתהפך, היא תפסיק להתקיים. בחלק א' פרק ממפת הרמב״ם מזכיר שוב פעם את חרת הלהט המתהפכת. אומר לנו ככה הרמב״ם, אני קורא את תחילת חלק א' פרק ממפת: גם המלאכים אינם בעלי גוף. כן? הפרק הזה המטרה שלו היא להגיד לנו שמקומות שבהם נאמר, נגיד על המלאכים, שיש להם כנפיים, זה לא שבאמת למלאכים יש כנפיים, אלא זה סוג של דימוי. כמו שיש דימויים על הקדוש ברוך הוא שיש לו עיניים ורגליים וידיים, כך גם למלאכים יש דימויים, דימויים שונים. מה יש למלאכים? מלאכים יש כנפיים ועוד דברים. אז גם מלאכים אינם בעלי גוף, אלא הם שכלים נבדלים מחומר. אבל הם פעולים. בגוד הקדוש ברוך הוא שהוא לא פעול. השם ברם כמו שהתבאר. ובבראשית רבה אמרו, לת החרב המתהפכת על שם, משרתיו יש לו את המתהפכת, שהם מתהפכים. פעמים אנשים, פעמים נשים, פעמים רוחות, פעמים מלאכים. זאת חרב הלת המתהפכת, זה מלאכים, שהם לפעמים אנשים, לפעמים נשים, לפעמים רוחות, לפעמים מלאכים. הנה ביירו בלשון זה שאינם בעלי חומר, ואין להם תואר גשמי קבוע מחוץ למחשבה. זאת אומרת, המלאכים, אם יש להם תואר גשמי שאני רואה אותו, התואר הגשמי הזה הוא לא תואר אמיתי שלהם, אלא רק במחשבה שלנו עליהם. אנחנו לפעמים חושבים עליהם כבעלי גשמיות. אלא כל זה במראה הנבואה. מראה הנבואה שהוא בסוף מראה שיש בו משהו שכלי, מחשבה. מחשבה רואה את המלאכים כבעלי גשמיות. וכפי פעולת הכוח המדמה, כמו שנזכיר בעניין אמיתת הנבואה. אבל אומרם פעמים נשים, כתוב עליהם שפעמים נשים, זה לאט החרב המתהפכת, שהנביאים פעמים רואים את המלאכים במראה הנבואה צורת נשים, רומז דברי זכריה, הנה שתיים נשים יוצאות ורוח בכנפיהם. כבר ידעת כי השגת המנוקה מן החומר, המעוטל מן הגשמיות, לגמרי קשה מאוד על האדם. זולתי לאחר הכשרה ממושכת. אוקיי. זאת אומרת, המראה השכלי המוחלט הוא המראה שהוא לא מראה הנבואה, אלא מראה מסוג אחר, מראה של שכל מוחלט, הבנה שכלית שהיא מוחלטת, והיא מאוד קשה על בני אדם. פה הוא אומר שהיא קשה לבני אדם שעוד לא הוכשרו, אבל במקומות אחרים אנחנו נראה שהיא קשה במובן מסוים לכל בני אדם, אפילו בני אדם שעברו הכשרה מאוד גדולה, זה קשה להם, ולכן המלאכים לא מגיעים כדבר שכלי, אלא איך הם מגיעים אלינו? עם דמות. אנחנו קולטים אותם עם דמות, כמו משל כזה. וזה לאט החרב המתהפכת, עוד פעם. לאט החרב המתהפכת, מה הפירוש שלה? הפירוש שלה היא שמה? שדברים שכליים, תיאוריים, איך הם מופיעים? בדמות חומרית. האדם הוא חומרי, ולכן הרעיונות השכליים חייבים להתגשר איכשהו ולהתקשר אל עולם החומר שלו. אנחנו כולנו חומריים מאוד. עכשיו שאנחנו בתחילת סדר צהריים, שלב שהרבה אנשים מרגישים חזק את החומריות שלהם בכל מיני צורות, אז כשאני מרגיש את החומריות שלי בצורה חזקה, היכולת שלי לקלוט את השכליות באופן נבדל היא אחרת. ולכן, לכן זה מופיע כנבואה, עוד נדבר על זה בהמשך, אבל גם לכן זה נעלם. לאט החרב המתהפכת מתארת את הפער הקשה הזה, הבעייתי, האנושי הזה, בין החומריות שלו לבין הרוחניות שלו. הוא פער קבוע, הוא לא פער רק כשאני חוטא. כמובן שאני חוטא הוא הרבה יותר גרוע, אבל הוא פער שאומר שגם אם השגתי משהו רוחני מאוד גבוה, עוד שעתיים אני לא אהיה שם. אני אהיה מחוץ לזה. החומריות שלי גורמת לזה שאני לא אהיה שם תמיד. אני אהיה שם לפעמים. זה כאילו פער נורא נורא גדול שקיים בין המקום הרוחני, הטהור, האמיתי, השכלי, לבין המקום שאני רוב הזמן נמצא בו. רוב הזמן אני לא שם, אני לא שם. לא רק הייתי לא בסדר. ככה זה, זה הטבע האנושי שמורכב מחומר וצורה, מחומר ושכל, שגם הייתי בהתעלות מאוד מאוד גדולה, אני שעתיים אחרי זה לא אהיה שם. ואם אני ארצה לחזור לשם, מה שיהיה לי, יהיה לי משהו. מה יהיה לי? יהיה לי שוב פעם, את הרושם הזה, אני יודע מה היה שם. אם אני ארצה לחזור למקום הזה, מה אני צריך לעשות? להתחיל את המסע מההתחלה. אם אני אקרא, נגיד, משהו שכתבתי, או, או, או אני אנסה לחזור במילים פשוטות על מה שאמרתי כשהייתי בנקודת הערה, זה יישמע כמו משל, זה יישמע כמו קיצור, זה יישמע כמו ראשי פרקים, זה יהיה לא ברור ולא מובן. טבע המציאות הוא כזאת. זה כמובן מסביר גם למה כשאני מעביר את זה למישהו אחר, אני לא אוכל להעביר לו את כל מה שיש לי. למה אני לא אוכל להעביר? גם אצלי זה לא שם, ואני מעביר לו עכשיו כשהוא בחוץ. אם אני כדי שהוא יגיע לשם, לא, זה לא רק ידע, שאני פשוט צריך להגיד לו, א', ב', ג', תראה, טעית, זה א', ב', ג', ד', ה'. פה עשית חוקה, לא יודע מה, במתמטיקה, או להגיד לו, תשמע, התכונה של הפרח הזה היא כזאת וכזאת, לא ידעת איזה חומר, ב-1900 זה קרה לא בשנה שאמרת. מה שאני צריך להעביר לו, משהו פנימי הרבה יותר, שדורש מהאדם לצאת מהמקום החומרי למקום השכלי שלו, ולכן זה לא רק להעביר חומר. לכן אם היה אפשר פשוט להעביר את זה בחומר, ברור זה בלתי אפשרי. עוד לא ברור מה המשל כן עושה, זה עוד צריך להבין עוד רגע, אני רוצה להבין, אבל ברור למה להעביר את זה באופן חד וחלק, זה לא יעבור. שימו לב, יש כאן, וזה יהיה לאורך כל הספר כולו, כאילו שני צורות של הבדלה. יש את האנשים החכמים והטובים שלהם אפשר להגיד את הדברים הסודיים, יש את ההמון, נכון? ואותו דבר, יש את אותו אדם כשהוא נמצא במקום השכלי החזק שלו, יש אותו כשהוא נמצא במקום החומר. זאת אומרת, זה נכון גם בעולם, גם בעולם יש כאלה שמבינים וכאלה שלא מבינים, ואותו דבר אצל האדם. לפעמים אני המון, כל שאני כבר לא המון, אם הצלחתי פעם לזכות לאיזושהי הערה רוחנית, זה נכון אגב גם על ההמון. ההמון היום בעולם שלנו, כששאלו אנשים בעולם, אנשים המוניים, דתיים הכי פשוטים שאתם מכירים, תשאלו אותם ותגידו להם, תגידו, לקדוש ברוך הוא יש ידיים ורגליים? מה הם יגידו לחיים? חס וחלילה, איך אתה מדבר? לא יעלה על דעתם. זה ברור להם. למה זה ברור להם? הם אנשים המוניים, איך זה ברור להם? אותו דבר, אותו רושם שהגיע למשך דורות מאנשים חכמים ונבונים, יצר משהו בעולם, אותו דבר גם אצל האדם הפרטי. תקופות מסוימות או רגעים מסוימים שהערה שכלית העירה לי, היא מהירה גם את הימים החשוכים קצת יותר למקום יותר גבוה. אז שוב פעם, אני מסכם לרגע, ההסתרה היא לא הסתרה רק שקורית כאילו מסיבה חיצונית. יש כאן איזה סוד, לא כדי לגלות להם, הם יגידו איזה משהו לא נכון. יש כאן משהו עמוק הרבה 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 יותר. הסוד נובע מהעובדה שטבע המציאות הוא כזאת. הדברים מרוחניים, אי אפשר לקלוט אותם. זה לא סחורה בשוק שאפשר להסביר אותה בשתי מילים. זה משהו פנימי אצל בני אדם. והוא דורש אצל המעבר ממקום למקום. וכיוון שזה ברק, לא בטוח ש... זה אפילו לא רק לבוא ולהגיד, שמו, אני צריך נורא להתרכז. אולי כן. לא מבטיח לך שזה שחית לברק פעם אחת ועכשיו פשוט בר שחזור. זה לא ברגע. יכול להיות שפשוט באותו רגע באמת הצלחת להגיע לאיזה מיצוי רוחני נורא גבוה שלך, יכול להיות שלא יחזור כל החיים. יש נביאים כאלה שהתנבאו פעם אחת בחיים. איזה דבר זה, נכון? איזה, אני מנסה לחשוב על הסיטואציה, מישהו שהתנבא באיזשהו גיל, ומאז עד סוף החיים שלו הוא מקווה לשחזר את המקום הזה. זה יכול להיות גם אצלנו שלא צריכים לנבואה, שפתאום היה איזה תקופה, יום, זמן שהצלחתי להגיע בו להערות מאוד מאוד גדולות, וממנו אני מתפרנס אחרי זה כל החיים. אני תמיד מגיע לחצי מזה, זה שיש לי את הזיכרון הזה, עוזר לי זה, אבל לא, אני לא מצליח לשחזר את זה. זה. גם זה אפילו זה יכול לקרות. ככה זה הטבע החומרי של בני אדם. יכול להיות שאם אני אשתדל מאוד, אני אעשה מאמץ כל החיים, אני אצליח. זה התקווה שלי בתוך המקום הזה. אז לכן זה בעצם נסתר מבני אדם בטבעם. הערה קטנה פנימה על הקטע שקראנו, הערה חשובה, היחס בין משה רבינו לבין שאר הנביאים, מתואר כאן כאילו משה רבינו, נכון, הוא חלק מכל הנביאים. אין הבדל. יש כאלה שעברה הכיר להם פעם אחת, יש כאלה שהוא העיר להם הרבה פעמים, יש משה רבינו שהוא העיר להויה מלא פעמים. ומשה רבינו נראה כאן על אותו סקאלה כמו הנביאים, אבל דקדוק קצת יותר גדול מראה שיש משהו אצל משה שהוא שונה. למה הוא שונה? הוא נראה שהוא שונה אצל משה רבינו כי אצלו האור הוא תמידי. יש מישהו כזה, נכון? יש ממנו מי שיברק לו הברק פעם אחר פעם, עד שכאילו הוא באור תמידי בלי הפסק, ויהיה הלילה אצלו כיום. זאת אומרת, יש דמות כזאת שקוראים לו משה רבינו, שמה קרה לה? אצלה הלילה היה כיום. היא לא, היא תמיד הייתה שם. היא כל הזמן הייתה בהשגה. עכשיו הסברנו, נכון, שזה הטבע של העולם שהוא כזה. משה רבינו קורא אצלו משהו שהוא שונה בהקשר הזה, תמיד האור נמצא אצלו. הרמב״ם גם הביא פה שני פסוקים, ואתה פה עמוד עמדי, ואת הפסוק כי קרן אור פניו, ששני הפסוקים האלה משמשים את הרמב״ם במקומות אחרים כדי להסביר, אולי כשנגיע לפרקים האלה יום אחד, נראה שהפרקים האלה מבהירים שמשה רבינו נמצא באמת במקום אחר, וזה גם יעזור לנו להבין איפה משה רבינו נמצא. שאלת משה רבינו, אני מעלה אותה, כי היא שוב פעם סוד קטן, שיעלה מאוד מאוד חזק בפרקים אחרים. הבנתי למה להסתיר, אבל איך לגלות? זאת השאלה ההפוכה, נכון? את הבנו למה מסתירים מאיתנו, אנחנו רוצים שלאט לאט מה יעשו? יגלו לנו. איך נזכה לגילוי? אז הרמב״ם מזכיר כאן שני דברים. הדבר הראשון הוא, שהרבה פעמים עושים את זה במוסרים לו ראשי פרקים, נכון? הוא מצטט את המשנה שמוסרים לו ראשי פרקים, והוא חכם ומבין בדעתו. זאת אומרת, אומרים לו כל מיני דברים מאוד מאוד ראשוניים, כאדם אני מבין מדעתי. זה ממש תיאור שמתאר את העובדה שאי אפשר למסור את זה במובן המהותי, אלא מה צריך כדי שיקרה לך? מה אתה צריך?
תבין.
מה?
תבין לבד.
תבין לבד, זאת אומרת, אתה צריך לעבור מהלך פנימי. מה שקורה אצל בני אדם כדי להבין את העולם האמוני, חייב להיות מהלך פנימי שלהם. בסוף, ספר מורה נבוכים, אם נצליח ללמוד אותו כמו שצריך, מה שיקרה לנו, כמו שמה שאמור לקרות לנו תמיד, שאנחנו יודעים אמונה לפי הרמב״ם, זה שלא שמענו איזה ידע והבנו אותו, הגיע איזה ידע מבחוץ, עכשיו אנחנו יודעים כל מיני דברים, את התשובות הנכונות, למה שקרה זה שקיבלנו את התשובות הנכונות, דרך איך? דרך זה שעשינו מהלך פנימי שהוביל אותנו למקום הרוחני שמסוגל לקלוט את הדברים. זה מאוד מזכיר, אם אתם זוכרים, במכתב הפתיחה, הוא אמר לתלמיד שלו, ראיתי שאתה מאוד משתוקק ויודע כבר כמה דברים, ולכן מנעתי אותך מהם, כדי שתגיע אל האמת בדרכה. זאת אומרת, הדרך להגיע נכונה לאמת היא לא להגיע במקרה לתשובה הנכונה, מי שיודע את האמת במקרה, הבעיה הגדולה של הידיעה במקרה זה שהוא באמת לא יודע. הוא יודע לצפת איזה אמת. אבל לדעת את האמת, המונח הרוחני, זה לדעת אותה מבפנים. מבפנים, שוב פעם, בוא לא נזהר. לא מתכוון מבפנים במובן הקיומי כרגע, שאני מתחבר לזה וזה, אלא שאני מבין את המושג השכלי כמושג טהור שלי. שאני מבין אותו, אני מבין אותו לעומקו, וזה קשור ליכולת שלי להתנקות, רוחנית, וכל מיני דברים אחרים. הדבר השני אבל שחזל נותנים לנו כדי להבין לאורך כל הדרך הוא משלים. למה המשלים עוזרים? איפה המשלים מועילים כדי שנוכל להביא? הרמב"ם מביא לזה משלים, כדי שנבין איך זה עוזר. המשל הראשון הוא המשל של הבאר. אני אקרא אותו שנייה. אני בעמוד ט' בהוצאה של הרב קפח בעמודה השמאלית. אמרו במדרש, למה היו דברי תורה דומים עד שלא עמד שלמה? לבאר שמימיה עמוקים וצוננים ולא היה אדם יכול לשתות מהם. מה עשה פיקח אחד? ספג חבל בחבל ומשיכה למשיכה ודלה ושתה. ככה שלמה ממשל ממשל למשל ומדבר לדבר עד שעמד על דברי תורה. זה לשונה. זאת אומרת, קודם כל כבר ברור שהמשל הוא לא רק כדי להסתיר. הון שלמה, מה שהוא עושה, לא מתואר כאן במדרש שמה ששלמה עושה זה שהוא מסתיר דברי תורה מאחרים. למה הוא עושה? הוא עושה משלים כדי שהוא בסוף, הוא עצמו, מה הוא יעשה? הוא יבין דברי תורה. שלמה, דרך המשלים, מצליח להבין דברי תורה. אם נסכם את מה שאמרנו עד עכשיו, נדמה לי שזה יהיה מובן. המרחק שיש לאדם מדברי התורה נובע מאיזה סיבה? נובע מהעובדה שיש פער מהותי בין הדברים שמעניינים אותי בעולם באופן טבעי ביותי אדם חומרי לבין המושגים הרוחניים. יש פער אמיתי שיש בינינו, בין המצב בפועל שלי הרוחני לבין המצב הבכוח שלי. במצב הבכוח שלי יש דברים אחרים לגמרי שמעניינים אותי לעומת המצב הרוחני שלי. איך אפשר לגשר ולהעביר את האדם את המסע? המשל עושה את זה. כי המשל פונה לאדם ברגע הראשון במושג שהוא מכיר החומרי. אפילו כשאני סתם אגיד לכם משל, הרבה פעמים כשאני אגיד לכם משל, הסיבה שהוא יעבוד הוא כאילו בגלל זה. אני מדבר איתכם על משהו שאתם מכירים, ודרך זה אני מסביר לכם משהו שאתם לא מכירים. אבל פה יש משהו יותר עמוק. כשאני מדבר עם המשל, אני מדבר עם רבדי האישיות שלי שמבינים רמה הראשונית. יש רמה שאותם מבינים. הם מבינים דיבור על באר, דיבור על פנס, דיבור על יחסי מלך ונתין. הם כולם נמצאים בעולם החומרי שלי. אני חי אותם ביום יום. אני לא צריך שיסבירו לי שם שום דבר. כשאומרים לי משל למלך, שאני, אולי אני היום צריך, כי אני לא מכיר מלכים, אבל מי שחי בעולם הזה ואומרים לו משל למלך שאמר ככה וככה, זה מיד ברור לי. ברור לי על מה מדברים. אני מבין מיד על מה מדברים. והחלקים החומריים שלי מסוגלים להתחבר למקום הזה. ומה קורה פה? דרך ההתחברות של המקום החומרי לדבר הזה, אני מסוגל לעשות את הצעד הבא ולהתקדם למקום הרוחני. אני פועל דרך מקום ראשון, שהוא מקום כאילו חיצוני, המקום החיצוני הזה עוזר לי להתעלות קדימה. אנחנו לא אומרים לאדם, כשהוא נמצא במקום חומרי, תשמע, אין ברירה. אם אתה רוצה להתקדם לעולם הרוחני, מה שאתה צריך לעשות, לחומר, בהקשר הזה להבנה החומרית שלך, זה לסגור אותה באיזה קופסה. כי אז האדם באמת לא יכול להתקדם למקום הרוחני. מה ששלמה מצליח לעשות בחוכמתו, זה להעביר את האדם במדרגות באופן מדורג. הוא מתחיל איתו עם איזשהו רעיון שהוא צריך לחשוב עליו לרגע, כי זה משל, סיפור מעניין, זה יוצר. והמשל עוזר לו מהמקום החומרי שלו להתחבר למקום הרוחני שאליו הוא שייך. זה לא איזה ניסיון פשוט לבוא ולהגיד לאדם, בוא נדבר איתך עכשיו במושגים רוחניים פר אקסלנס, בוא נדבר איתך עכשיו חומר, צורה, פילוסופיה, אלא אני אדבר איתך במושגים שהם מושגי העולם שבתוכו אתה כן חי, ומהם אתה לאט לאט תתרומם למושגים יותר רוחניים. זו הדרך של המשל. המשל כאילו תופס את האדם בתוך העולם שלו, תוך העולם המוכר לו, הברור לו, הבהיר לו, הקיים אצלו, ומעלה אותו למקום רוחני יותר ויותר ויותר גבוה. מעלה אותו למקום אחר, משנה את המיקום שלו. יש משהו בהתייחסות הזאת הרבדית שהיא מאוד מאוד תאפיין גם את הרמב״ם לאורך כל הדרך, שאדם נמצא ברובד מאוד מאוד ראשוני של חייו, ומהרובד הזה הוא צריך כאילו להתעלות למקום יותר גבוה. המטרה היא שלא יהיה ספק, המטרה היא המקום הגבוה. זה לא בגלל שפחות כרגע שהמקום הנמוך הוא גם חשוב. זה אולי תאונה, אם היינו לפני חטא אדם הראשון היינו מסוגלים להסתדר בלי המשלים האלה. אבל אחרי שקרה חטא אדם הראשון, אנחנו נמצאים במקום הזה, זאת הדרך להתעלות. הדרך להתעלות היא להתחיל ממשהו שכאילו כולנו מכירים, סוג של שפה, של בדיחה, משהו, משל, משהו שכולנו מסוגלים ברגע הראשון להתחבר אליו, והמקום הזה מצליח לעלות אותנו למקום יותר גבוה, לאיזושהי התבוננות יותר עמוקה, לאיזשהו דבר יותר חזק על החיים, מקום יותר עמוק על החיים, שרק כך נגיע אליו. נגיע אליו דרך המשל. אז המשל עושה בבת אחת שני דברים. הוא מסתיר. אז באמת הוא מסתיר. הוא גורם לאנשים שהם לא בתוך העניין לשמוע איזה משל, להגיד יש כאן סיפור נחמד, יש כאן איזשהו משהו. הם יכולים גם להבין איזה מסר מאוד מאוד פשוט שנמצא מהמשל ולהסתפק בו. והוא גם מסתיר, אבל האנשים שנמצאים במקום הרוחני המתאים, הוא לא רק אומר להם, יש כאן משל, תחשבו טוב, אלא הוא גם נותן להם את הצעד הראשון. אומר הרמב״ם, הוא נותן לזה עוד משל, שחמים אמרו, ושם אמרו רבנן אמרי זה שהוא מאבד סלע ומרגלית בתוך ביתו, עד שהוא מדליק פתילה ואיסר מוצא את המרגלית. כך המשל הזה אינו כלום. על ידי המשל אתה רואה דברי תורה. זאת אומרת, מה המשל עושה? מה הוא עוזר לי למצוא? הוא עוזר לי למצוא איסר ומרגלית. שאיפה הם נמצאים, האיסר ומרגלית? נמצאים בבית. נמצאים בפנים. אני לא הולך לחפש באמת משהו חיצוני. המשל עוזר לי למצוא משהו בתוכי. משהו שדרכו אני אתעלה. זה דבר שטוב להיות בו, כי דרכו אני אצליח להתעלות. בסוף אומר הרמב״ם, כשהרמב״ם רוצה לתאר לנו תוך כדי הדברים האלה את המשלים הטובים ביותר שחז"ל השתמשו בהם, הוא אומר עליהם שמה הם? הם תפוחי זהב במסקיות כסף. כן? זה כנראה משהו שהיה מקובל פעם, שהיה תפוח זהב יפה, אבל הוא היה עם רשת של כסף. מי שלא הסתכל כמו שצריך מה ראה? רק את הכסף. הכסף היה צפוף. מי שידע להסתכל מבפנים, ראה שזה עוד יותר יפה והזהב. אומר הרמב״ם, למה זה דוגמה טובה להגיד תפוחי זהב במסקיות כסף? למה? כי כך הם משלי הנביאים. פשתיהם חוכמה מועילה בעניינים רבים. מכללם תיקון מצבי החברה האנושית, כפי שנראה מפשטי משלי, ודברים הדומים לכך. ותוכן חוכמה מועילה בהשגת הדעות האמיתיות כפי אמיתתם. זאת אומרת, יש הרבה מאוד משלים שהם עושים באמת את שני הרבדים. יש בהם משהו שהוא טוב כבר כשלעצמו, אבל לאיזה רובד הוא שייך? לרובד? לרובד הפשוט, הברור לכל בני אדם, כולם יכולים להתחבר אליו. ודרך ההתחברות לדבר הזה, אני מתחבר בעצם למקום יותר עמוק, הרבה הרבה יותר עמוק. אני מגיע דרך תיקון החברה. תיקון החברה מדבר להרבה מאוד אנשים הרבה יותר בקלות. אני מסביר להם שזה התנהגות יותר טובה, ככה נכון שבני אדם יתנהגו אחד עם השני. ובעומק של זה, ההבנה, משהו על החברה, מוביל את בני אדם להבין מה? משהו בהשגות האלוקיות. באמת יש כאן איזשהו משהו שמוליך את האדם ממקום למקום. אני חוזר לנבוכות שדיברנו עליה בתחילת השיעור. הנבוכות שדיברנו עליה בתחילת השיעור, המתח המאוד גדול הזה, המשונה שהתורה מכניסה אותנו, בין איזשהו משל מסוג אחד לבין איזשהו תוכן אחר שנעלם, הנבוכות הזאת, נראה לי לפי הרמב״ם, היא לא טרגדיה. זה לא חבל שאתה נבוך. זה לא מצב... היה עדיף שמראש תכיר את הדברים וישר תדע. הנבוכות הזאת היא בדיוק הדרך, המצב הנפשי הקשה הזה של נבוכות, של חוסר הבנה, של איזושהי תחושה של פער, הוא זה שיוצר אצל האדם את היכולת להעמיק ולגלות סודות. בדיוק התחושה הזאת שיש פער נורא גדול בין הדבר שאותו אני קורא ואני שומע, ואולי אפילו גם מדבר אליי בשפה מסוימת, לבין איזשהו עומק יותר גדול שאני מבין שיש כאן, כי למדתי פילוסופיה, הרמב״ם מחפש אותו, לא רק זה, הוא רוצה אנשים נבוכים, כי אנשים הנבוכים הם בדיוק האנשים שדרך המתח הזה בחיים שלהם, דרך העובדה שהם מרגישים את הפער הזה בין שני הדברים, הם מסוגלים יותר ויותר פעמים לחצות את הנהר ולהגיע מהמקום החומרי למקום הרוחני. אני אסכם לרגע את כל מה שראינו עד עכשיו בפתיחה. ראינו בפתיחה שיש נבוכות, היא לא פשוטה. ראינו שהרבה מהדברים האלה צריך להסתיר אותם. אבל לא רק צריך להסתיר אותם, אלא מה צריך? הם כאלה. הם נסתרים באמת. זה נסתר. זה לא נגלה. זה סודות. הרמב"ם מגיד את המילה סודות בלי הפסקה כאן. נגיד, אני מלמד סודות. הוא לא, הוא בתוך הפרדס, הספר הזה בא ללמד את הסוד, לא ללמד את הפשט. זו המטרה של הספר. והסודות האלה של התורה הם בכוונה כאלה, הם בכוונה כאלה, כי המקומות העמוקים יותר של התורה אי אפשר להעביר אותם, הם לא נמצאים ברובד הפשט, הם לא קיימים שם. כשאדם ברובד הפשט נמצא שם, הוא לא יכול להיות בסוד. זה דורש את המאמץ הנפשי כל פעם, והשפה המשונה הזאת של הסוד. אני רוצה להגיד, בתחושה שלי, כלומד מורה נבוכים כמה פעמים, קורה לי משהו הרבה פעמים, כשאני יושב על פרק מורה נבוכים הרבה זמן, ננסה להבין מה הרמב״ם רצה פה, ואני רואה משהו משם, ואני רואה משהו מפה, המון המון פעמים אני מרגיש שמה שקרה נולד בי משהו. כאילו אני מקום אחר כשאני מסיים את הפרק. קרה לי משהו בעקבות הפרק. הוא קורא לי הרבה פעמים פעם נוספת ופעם נוספת שאני עושה את זה עוד פעם. באמת זה כאילו איזשהו משהו שאמור להעביר אותנו תהליך בתוך העניין. הערה אחרונה. הערה אחרונה, בתוך הדברים שקראנו לפני רגע, הרמב״ם דירג בין שני דברים. הוא דרג בין שני דברים שגם הם ילוו אותנו לאורך הספר הרבה מאוד, בין תיקון החברה לבין ההשגות האלוקיות. אומר הרמב״ם, תפוחי זהב במשקיות כסף. מה עם משקיות הכסף? תיקון החברה. מה עם תפוחי הזהב? השגת רעיונות האלוקיים. זאת אומרת, למה חשוב להתעסק בתיקון החברה? או למה כל העיסוק הזה נמצא? כדי, זה גם דבר טוב, אבל זה בעיקר כדי שנחדור דרכו להשגות האלוקיות. למה אנחנו מתעסקים בהמון דברים, המון המון מהדברים הדתיים קשורים הרבה פעמים לתיקון החברה? כדי להתעלות דרכם להשגות האלוקיות שיבואו בעקבותם. המטרה היא בסוף ההשגה. תיקון החברה הם רק זה רק עטיפה. עטיפה מסוימת. עטיפה שהיא גם טובה כשלעצמה.
רק נגיד שזה ככה או שהעצה שנתנו והעצה פשוט קטנה ולא כזאת חשובה. בסוף
נראה לי שלא כך באופן פשוט, כי הרמב״ם הוא לא, נכון, הוא לא מתייחס כאן לדוגמה ספציפית. הוא לא אומר במקרה הזה דיברו. לא אומר ככה עושים. וככה משלי הנביאים. פשטיהם חוכמה מועילה בעניינים רבים מכללם תיקון מצבי החברה האנושית. ותוכן חוכמה מועילה בהשגת הדעות האמיתיות כפי אמיתתן. יש את השלב הראשון שהוא החברה, וממנה נגיע להשגה האלוקית. לעומת זאת, אני רוצה לקרוא בעמוד ח' למי שיש את הרב קפח בעמודה הימנית. בסדר? הלא תראה כי השם יתעלה זכרו כאשר רצה להביאנו לידי שלמות ותקינות מצבי חברתנו במצוותיו ומעשיות, שהוא רוצה להביא אותנו לזה שאנחנו נהיה שלמים ותקינים במצב החברתי דרך המצוות המעשיות, אשר לא ייתכן זה אלא לאחר מושגים מושכלים תחילתן השגתו יתעלה כפי יכולתנו, שלא ייתכן דבר זה כי אם במדע האלוהי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מה רוצה להביא אותנו לאיזה מצב שמה אנחנו נהיה? תקינים במצבי החברה. אין ברירה, הדרך היחידה להיות תקינים במצבי החברה, הוא לא מסביר פה למה, אבל הדרך היחידה להיות תקינים במצבי החברה מה היא? להשיג את ההשגות האלוקיות. זה לא יקרה לי בלי זה. אי אפשר להגיע לתקינות מצבי החברה בלי איזושהי השגה בהשגות האלוקיות. שהראשונה שביניהם היא הבנת מעשה בראשית, ולכן הוא מתחיל בספר בראשית. למה התורה מתחילה בספר בראשית? כי למרות שהמטרה של הקדוש ברוך הוא היא שהכל יהיה תקין בחברה שלנו, ושנקיים מצוות מעשיות שמסדרות את החברה, הקדוש ברוך הוא אמר, טוב, אם אפשר להתחיל עם זה, נתחיל ממושגי הדעות האלוקיות. נכון? כך כתוב כאן. אני צודק? אז מה, 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 מה יותר משמעותי ממה? מה נברא בשביל מה? זה נברא בשביל זה, או זה נברא בשביל זה? החברה היא בשביל ההשגות האלוקיות, או השגות האלוקיות הן בשביל החברה? יופי של סתירה. מצאנו פה בפרק א', מורה נבוכים. נהדר. הסתירה הזאת היא בוודאי תלווה אותנו. היא בוודאי תלווה אותנו, ולא תיפטר עד לסוף השנה באופן מלא. היא תישאל שוב ושוב בספר הזה. מה בשביל מה? ההשגות האלוקיות בשביל העולם והחברה והקיום האנושי, נגיד, או שכל הקיום האנושי, כולל החברה שבו, כל כולו נועד בשביל השגות האלוקיות. השאלה הזאת זה יפה, שהיא כבר מופיעה באופן מכוון כסתירה ברורה כבר בפתיחה של מורה נבוכים. מה, אני לא אגע כרגע בצוואה ובהקדמה. אני רק אעיר על הסתירות. תעברו בהקדמה על כל סיבות הסתירות, כי אנחנו מדי פעם נתייחס אליהן. נשאר כל מיני סתירות, מאיזה סיבה זה מופיע פה. בסדר? זה חשוב לראות. הרמב״ם מדבר על הסתירות הרבה מאוד בהקדמה, כי מכל השיטות, זה אולי אחת השיטות שהוא השתמש בה הכי הרבה. אחת השיטות שהרמב״ם משתמש הכי הרבה, באופן מאוד ברור, כמעט באופן שאתה אומר, כאילו זה בולט, אתה מרגיש פרק אחרי פרק שהוא עושה סתירה, זה אחת השיטות העיקריות שבהן הוא יחביא דברים וירמוז לדברים ויגלה דברים. כן, כבר ראינו שההחבאה והגילוי באים כנראה כאחד. שיטה השנייה תהיה עובדה שהערות יהיו המון המון פעמים בפרקים שונים, למשל איזשהו חצי משפט שנאמר באיזה מקום שמגלם, פתאום איזושהי הערה, פתאום איזשהו משהו שהוא אומר, כשהרמב"ם אומר משפט כמו הנושא הזה אמרתי למרות שהוא לא היה מענייננו, זאת אומרת, כנראה צריך לקרוא אותו שום פעם, כנראה יש פה משהו מאוד חשוב שלכן אמרנו את זה, יצאתי כאן ממטרת הפרק וזה, בוא נחזור לעניין שלנו, כל מיני דברים כאלה, לפעמים אפילו אומר יותר מזה, כאן רמזתי לזה כי יש כאן סוד נורא חשוב, אז אתה קורא את זה שוב, אתה אומר, לא יודע, מה היה פה, מה, לא שמתי לב, בתוך העניין, וחצאי פרקים שמדברים אחד עם השני, זה יהיו הדברים שנפגוש. מה שנעשה שבוע הבא, אז נראה שניים שאולי הם מהפרקים החשובים ביותר מורה נבוכים, פרק א' ופרק ב', נדבר עליהם בעיקר. לשני הפרקים אני אשתדל, אני מקווה כבר מחר בצהריים, לכתוב עוד מקורות. עוד מקורות שיתייחסו לשאלת צלם אלוקים של פרק א', ועוד מקורות שיתייחסו לחטא אדם הראשון שמופיע בפרק ב'. הם פרקים חשובים, אם תצליחו לראות את המקורות מה טוב, מי שיראה רק את הפרקים בפנים, אנחנו נדבר על הפרקים עצמם.